שלום, שלום, תזכו ותחיו בתאריך ימים ושנים. רק אם אפשר להגביה קצת את הקול שלך, שוב, קולך חלש מאוד.
אנחנו ננסה ככל שיאפשר לנו, נעזר בטכנאי המסור שלנו, ואנחנו מכאן מעומקה דליבה גם מוסרים תנחומים לכבוד הרב הגאון, מורנו הרב בן ציון מוצפי. ולא תוסיפו לדעבה עוד,
כן, בבקשה.
חזק וברוך לרב, ואנחנו ממשיכים וכבר נפנה לשאלת מאזין. יש איתנו מאזינים, אנחנו לפי הסדר, אנא מכם, שאלה אחת בלבד. מאזין הראשון, מי איתן? אין לנו מאזין, אז אנחנו אולי נתחיל בעילה של מתן תורתנו. יצאנו מהימים האלה.
כן, אנחנו כבר יומיים אחרי חג מתן תורה, מתחילים שנה חדשה של תורה, עד שבועות הבא. בעזרת השם, מכינים את עצמנו כדבעי, בפרט שעכשיו הגיע שבת קודש, ושבת פרשת נשוא, שכמעט בדרך כלל, ברוב ככל השנים, היא יוצאת שבת שאחרי מתן תורה. ופרשה, כפי שהזכרתם, הפרשה הארוכה ביותר שיש לנו מבחינת פסוקים שיש לנו בתורה, ויש לנו את קורבנות הנשיאים, שקוראים את זה בימי החנוכה, שלמעשה הם הקריבו מראש חודש בניסן עד י"ב בו, וביום י"ג עשו כל הנשיאים יחד שמחה אחת גדולה, ואחר כך תבוא פרשת בעלותך בשבת מחר, בעזרת השם, כל עם ישראל במנחה יקראו את הדלקת הנרות של אהרון הכהן, שנזכה לראות את כל זאת במהרה בימינו, אמן.
אמן ואמן, כהנים בעבודתם, חזק וברוך לרב על דברי הפתיחה, ואנחנו ברשות הרב נראה מי המאזין הראשון שיש איתנו. יש איתנו מאזין, אני פונה פה להפקה. שלום למאזין, יש מאזין? עדיין לא. טוב, הרב, אז אנחנו נמשיך, כנראה שזה דברים טכניים שאנחנו מנסים להתגבר עליהם. טוב, עניין של הרב, אולי להרחיב קצת יותר, הנושא הזה של הפרשה הזו, שהיא כמספר, כמו שאמר הרב, הפסוקים הכי גדול, מקבילה.
יש שם את ברכת הכהנים, שהיא למעשה הלוז של קריאת התורה בפרשה זו, ולכן יש מנהגים שונים, הביא את זה הרב נהר מצרים ועוד, והרבה קהילות היו נוהגים שהכהן היה עולה מתחילת הפרשה ומסיים ואני אברכם. זאת אומרת, היה עולה עד חמישי, את כל זה קורא הכהן. רק צריך לקחת כהן שהוא צעיר עם רגליים חזקות שיכול לעמוד זמן די ממושך בקריאה הזאת, אבל זה לא חובה. כל בית הכנסת יעשו כפי מנהגם. אז יש שם את ברכת כהנים, וברכת כהנים יש לה מעלה גדולה מאוד. יש בה 60 אותיות, כמניין 60 גיבורים סביב לה, ממיטתו של שלמה, ולכן אומרים את זה בקריאת שמע שעל המיטה, ולכן היא מסוגלת להבריח את המזיקים והמקטרגים למיניהם. ויש בה 15 תיבות שהם כנגד 15 שנים, שהיו בהם שלושת האבות חיו יחד. אברהם אבינו נפטר בין 175, ויעקב אבינו היה בגיל 5 כאשר סליחה, 15 שנה היה יעקב אבינו, ביום שאברהם יעקב היה בן 15 שנה ביום שאברהם אבינו נפטר, ולכן זה יום גדול מאוד, וזה עניין גדול מאוד ברכת כהנים, מה גם שהיא הולכת ומוסיפה. פסוק ראשון, אומר רבנו ארי, יש בו רק שלוש תיבות, יברכה אדוני וישמריך, ואנחנו הולכים ועולים. פסוק שני, יש בו חמש, שהם יאיר אדוני פניו אליך וחונקה. פסוק שלישי, שבע תיבות, שהם ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. ולכן צריך לחזק את הציבור הרבה מאוד, להקשיב בברכת הכהנים ולעמוד מול פני הכהנים, וגם הכהנים שהתקזשו לכוון לברך את כל העם, ולא רק אלה הנמצאים בבית הכנסת. כמו שהגמרא אומרת, גם עם שבשדות, כל עם ישראל, לכל הכיוון שפני הכהנים מכוונים עליהם, לכל עם ישראל כולו, אפילו מעבר לאוקיינוס. כך מעלת ברכת כהנים היא עצומה וחשובה, ומאוד חשוב לא לעיין בספרים באותה שעה, לא לקרוא את אותם עיתונים צבעוניים שמביאים לבית הכנסת, הנקראים משום מה עלונים, ופשוט לעמוד ולהקשיב לכהנים לכל הברכה, כי שם השכינה שורה בעצמה. ולכן אנחנו נוהגים לעמוד כולנו בברכת כהנים, כיוון שהקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא שם, שנאמר, ואני אברכם. תודה.
חזק וברוך, ואני אברכם, תודה לרב. והנה איתנו המאזין הראשון בתוכניתנו, מאזין מטבריה, שלום לך.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
רציתי לשאול את הרב, אם מה שהעולם אומרים שלא להרוג פרפר ולטאה, אם יש בזה איזה עניין, או...
לא לעבור, מה?
לא להרוג פרפר ולטאה.
תאמי לי, פעם ראשונה בחיים שאני שומע את זה. נער הייתי וגם זקנתי, והנה אני שומע היום חידוש גדול, וספק ברכת שהחיינו, או דיין האמת, אני לא יודע מה צריך לברך על זה, שמצילנו. לא להרוג פרפר ולטאה. למעשה יש עזרה מרבנו הרי, עזרה כללית, שלא להרוג בעלי חיים סתם, אלא אם כן הוא מזיק. נכנס מזיק הביתה, אני הורג אותו. לא בשבת כמובן. אבל אם אפשר להבריח אותו, אני אבריח אותו. לסלק אותו, צלק אותו. אבל להרוג איזה בעל חיים מסוים, אני לא יודע איזה בעלי חיים היום מוגנים. היום אני שמעתי שנחש הצפה, למשל במדינת ישראל, שהיא מדינת חוק מאוד מפורסמת ומדופלמת, יש חוק שמגן שאסור להרוג צפה. וגם אם חדר אצלך הביתה חלילה צפה, נחש צפה, צריך לקחת אותו, להחזיק אותו טוב, לסגור אותו בתוך שק או בתוך איזו קופסה, ולשחרר אותו בטבע, כי הוא חיה מוגנת. אז רבנו הארי, אני חוזר כעת לחלק הרציני של התשובה, רבנו הארי כותב שיזהר האדם לא להרוג בעל חי. מדוע? רבי אברהם אזולאי פירש את דבריו. מעניין מאוד, רבי אברהם אזולאי בספרו חסד אברהם כותב שאם לדוגמה יש לאדם מכה של עכברים במחסנים או בחנות שלו או באיזשהו מקום, לא יביא מצודה לצוד אותם, אלא יביא חתול או כל בעל חי אחר שהוא אוכל את העכברים. מדוע? הוא אומר, מפני שכל עכבר ועכבר יש לו נפש שאומרת, לא נשמה, אבל נפש, שאומרת שירה. והם אומרים כל יום שירה, אנחנו יודעים, יש את שירת הבריאה, שברוך השם היום זה דבר נפוץ מאוד ומצוי בכל בית, וכל אחד מבעלי החיים אומר שירה. והשר שעומד מעל כל אותם בעלי חיים אומר שירה. עכשיו, ברגע שאתה הורג איזה בעל חיים מסוים, אז פחות, חייל אחד פחות באותו צבא של בעלי החיים נחסר, וממנה השירה כאילו מתמעטת. אבל אומר רבי אברהם אזולאי, כאשר אתה מבין את דוגמה חתול שהיא תטרוף את העכבר, ברגע שהחתול טורפת אותו, היא אומרת שירה גם שלה וגם של העכבר. נמצא שלא מעטת בשירה של הקדוש ברוך הוא. רואים איזה דברים נשגבים, מאוד מעניין, נשמע קצת לא טבעי, וזה לא טבעי, כן, אבל זו התורה הקדושה שלנו, שהיא מלמדת אותנו שתמיד נעשה דבר שהוא מועיל ולא דבר שהוא מזיק. תודה רבה.
תודה רבה למאזין מטבריה, ואנחנו עם שאלה נוספת. שלום למאזין.
שלום, אני?
שלום, שבת שלום.
שלום, זה חנה מירושלים.
שלום לגברת.
קודם כל לרב, שהשם ינחם אתכם בתוך שאר עם ישראל. לא תדעו לצער יותר. עכשיו, רציתי לבקש שהרבנים יפרסמו איזה חזק מאוד, ידברו על האיסור לדבר בפלאפון בבית הכנסת, בשעת התפילה, בטח לא ב-18, אנשים עומדים, בטלפון מצלצל, והם ב-18 ואומרים, אני באמצע התפילה. אולי שיעשו איזה משהו, ממש אי אפשר ככה.
הדבר הזה כל קורה במדבר כבר למעלה מעשור שנים, מאז שחדר הפלאפון לכל מקום ולכל אוזן, ונס שיש לאדם רק שתי אוזניים, אחרת היו לו הרבה הרבה טלפונים כמספר רמח עברה ושסה הגידיו. אז והאדם לא יכול לזוז ולנוע עמה על עמה בלי טלפון שיהיה יחד איתו. וזה חבל, זה מאוד מטריד, זה גורם הרבה הרבה ביטול תורה, גם ביום יום, לא רק בשעת התפילה. והאדם אין לו מנוחה אפילו רגע אחד. וכשהוא רואה שעוברים חלילה 5 דקות והטלפון לא צלצל, מיד הוא שולף אותו, ואפילו הוא באמצע התפילה, ובודק האם הוא עובד או לא עובד, האם מישהו, איזה אולי שיחה ממספר סמוי או חסוי, או מי יודע מי, אולי הבית הלבן, אולי מהים השחור הגיעה איזה שיחה, וכן על זה הדרך, הוא מבוקש. אז זה דבר מאוד גרוע. זה הפך אותנו להיות משועבדים לטכנולוגיה. הטכנולוגיה הרי נוצרה ונבראה על ידי השם יתברך כדי לשרת אותנו, ולא כדי שאנחנו נהפוך להיות המשרתים שלה. וצור, לדוגמה, יום השישי, איך נראה ברוב בתי ישראל? פעם יום שישי היה יום שישי, וב-10 בבוקר, אני זוכר כך בבית אבא, כבר היה שקט. כבר כל המאכלים היו מוכנים, ואפילו הפיצוחים למיניהם הוכנו, והיו כלויים, והתפנו כולם להתלבש ולהתכונן לקראת שבת קודש, וישבו ועיינו בספרים, ובימי הקיץ הלכו לישון איזה שעה כדי להחליף כוח לקראת הלילה הקצרה, של ליל שבת. אז היה שקט ומרגוע, כולם קראו 2 מקרא ואחד תרגום ביום השישי. והיום אתה רואה שככל שהיום מתארך, כך העבודות מתארכות, ואתה רואה אדם שהגיע, מגיע בחורף, נו, אז הוא מגיע ב-4:30 אחר הצהריים לבית הכנסת, מתנשף ורץ ומגיע לתפילת מנחה, ו אולי עושה תפילת מנחה מקוצרת, או אני יודע מה, מנחה יתומה, מנחה מסכנה, ואז תאמר, טוב, נו, אז יבוא קיץ, ובקיץ יש לו זמן עד 7:50, בקיץ הוא מגיע ב-8:08. מה קורה כאן? זה עצלות. זה פשוט חינוך לא נכון של האדם, האדם עצמו לא יודע לחנך את עצמו. וכאן נמצאת ההתמודדות היומיומית שלנו, שאנחנו צריכים לדעת שהטכנולוגיה נוצרה לעזור לנו. אז יש היום, ברוך השם, מקררים חכמים עם כל מיני חיישנים, ואיזה תנורים משוכללים, ואיזה מבערי גז שלא שערו מבותיכם, ועוד ועוד ועוד. תסלחו לי שאני לא כל כך בקיא בכלים השונים שיש, ועדיין אתה רואה שלא מספיקים את ההכנות לשבת, ותמיד תמיד מוצאים משהו עם השקיעה ששכחו לסדר פה ולחבות שם ולהדליק שם ולכוון כאן. אז חבל, רבותיי, אנחנו צריכים לקחת את עצמנו בידיים, ואם אין אני לי, מי לי, ולחיות עם סדר. אז תודה רבה על השאלה, ובהחלט צריך להיזהר לבית הכנסת איך שאדם נכנס, לפני שהוא נכנס. בבית אלוהים נהלך ברגש, את זה לימד אחיתופל את דוד המלך, וקראו, דוד קרא לו, ואתה אנוש כערכי, אלופי ומיודעי. אז אם כן,
לכבות את הטלפון או לא לקחת אותו איתך. כשאתה הולך לבית הכנסת, אל תיקח אותו. לא בשבת ולא בחול, ובטח לא בחול המועד. אז חזקו ואמצו, ויהיה השם עמכם.
תודה רבה על המאזינה, תודה לך חנה מירושלים, חזק וברוך לרב. אנחנו עם ליאור, שלום לך ליאור.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול את הרב, אצלנו בבית הכנסת, בליל שבת, עושים צדק כזה, תפילת מנחה, שיר השירים, ואחר כך קבלת שבת. וקורה שמסיימים את המנחה ממש 2-3 דקות לפני השקיעה. השאלה שלי אם לעשות את צדק קבלת שבת בתוך בית הכנסת, או לתת החוט את הסדר עצמו, ותחזור תפילה איתם לשיר השירים.
ננהג בטעות גמורה, כי קבלת שבת צריכה להיות לפחות 5 דקות לפני שקיעת החמה. כי זה לא ייתכן. מה זה קבלת שבת? אנחנו קוראים לה בוי קלה. היעלה על הדעת שהתן ילך לבית המרחץ, למקווה, יסתרק, יאפר את עצמו, יקשט את עצמו, ימדוד עניבה זו ועניבה זו, והקלה מחכה בחופה, תחת החופה עם כל המוזמנים. הרי לזה קרה לא חתן, אלא תתן, השם מצילנו. אז ודאי שהחתן צריך להקדים ולצאת לקראת הקלה. כך אנחנו צריכים להקדים. והרגע דיברנו על כל הטכנולוגיה שאנחנו צריכים להקדים, ובערב שבת צריך ביום להתפלל מנחה מוקדם, ואשרי אלה שיכולים להתפלל אפילו כבר בצהריים, אף על פי שזה מנחה גדולה, אבל זה חשוב מאוד כדי להתפלל מנחה ביישוב דעת ולא בטירוף הדעת. אלה שמתפללים סמוך לשקיעה ממש, או רצים ובאים ומתנשפים לבית הכנסת. זה קורה גם אגב במנחה של שבת לפני סעודה שלישית. זה משהו קטסטרופה, וזה לא היה פעם, זה רק בדור הזה. אז צריך להתפלל מנחה מוקדם ולסיים את מנחה לפחות 5 דקות לפני שקיעת החמה בכל עיר במחוז שלה, לפי הזמן השקיעה שבאותה עיר, ולהגיד מיד קבלת שבת. עכשיו, גם אם הציבור לא אומרים, אתה תאמר. ואפילו בתוך בית הכנסת, אתה לא חייב לצאת. פונה רגע אחת למערב, אומר בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ברינה ובצהולה, תוך אמוני העם סגולה, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. בזה קיבלת את השבת. אחר כך רוצה לקרוא את שאר הסדר, זה טוב, אבל ודאי שלא, זה לא קבלת שבת לכתחילה, זה קבלת שבת בדיעבד, מכיוון שלפני קבלת שבת צריך לומר את מזמור לדוד, ויש בזה המון סודות, ומכוונים באנה בכוח, האשכנזים והעדות המערב שנגררו אחר מנהגי האשכנז, אומרים גם אנה בכוח, אנחנו לא אומרים אותו, כיוון שרבנו ארי לא כתב לומר אותו, כתב לכוון בשמות של אנה בכוח, ואומרים לך דודי, כמו שצריך, עם מנגינות, עם שירה, כל הקהל יחד, וכל זה לפני השקיעה, כך שאת הפסוק האחרון, בואי בשלום עטרת בעלה, יאמרו לפני השקיעה, וסמוך אליו מזמור שיר ליום השבת. מדוע? כיוון שמזמור שיר ליום השבת ראשי תיבות למשה, ומה העניין משה כאן בקבלת שבת? כיוון שמשה רבנו אצלו בפיקדון, הנשמות יתרות שלנו של שבת נמצאות אצלו כל השבוע, והוא לא משתמש בהם. הוא יכל לקחת אותו לעצמו, אבל משה רבנו עבד נאמן קראת לו, ישמח משה במתנת חלקו. יש לו את הנשמה היתרה שלו ואת זיף בניו שהאיר, והוא שומר לנו את זה מדי שבת בשבתו, ועם אמירת בוי קלה הוא נותן לנו חזרה את שני הכתרים של נעשה ונשמע. ואז אנחנו זוכים לזה ואומרים את המזמור, ואחר כך יושבים ותאמר מה שאתה רוצה. אגב, גם פרק ברמי מדליקין זה שוב טעות. יש המון טעויות בכניסת שבת, סליחה שאני היום מגלה טעויות, אבל במה מדליקין צריך לאומרו מבעוד יום. למה? מארי איסרלן הוא שכתב כן, בעל תרומת הדשן, ולכן תמצא שיש קהילות אשכנזים שנוהגים לאומרו לפני תפילת ערבית. והטעם העיקרי היה שהם היו מתפללים ערבית מוקדם עם פלג המנחה מבעוד יום, והיו באים לבתיהם שעדיין החמה זורחת, כך מובא בתשובה של תרומת הדשן בסימן א', והם היו באים מוקדם לבית, ובבית היו מכינים את הנרות, אז הם היו קוראים את במה מדליקים בכל רם, שישמעו בני הבית וידעו איזה פתילות ואיזה שמן כשר ואיזה לא כשר כדי להכין ולהדליק בהם את נרות שבת. אז כל עניין קריאת במה מדליקים לאומרו מבעוד יום, ואנחנו יודעים שכאשר בבית הכנסת שאנחנו מתפללים לא מספיקים לומר את זה, אני אומר את זה לפני מנחה, וכן את שיר השירים. שיר השירים, תיקן אותו הרוקח, הוא הראשון שכתב על כך, ולמעשה זה מובא קצת לפני הרוקח אצל תניה רבתי הקדמון ועוד האוזרוע ועוד. והסיבה של אמירת שיר השירים ביום השישי דווקא, כיוון שיש בו קוף יוטט פסוקים שהם כמניין השעות שגיינם שולט בהם בימי החול. בשבת ידוע שהוא לא עובד, וכן מחצות של יום שישי הוא לא עובד גיינם עד מוצאי שבת. מה נשאר? שישה ימים. תוריד לכל תפילה שחרית מנחה ערבית שעה וחצי, שכן בכל תפילה שעה ומחצה, כך מובא בזוהר הקדוש, גיינם שובט, לכן אומרים קדיש על הנפטרים בשלוש תפילות ביום, נמצא, אתה מוריד לכל יום 4.5 שעות, שתוריד, תמצא בדיוק את מספר הפסוקים שיש בשיר השירים. והסוד של אמירת שיר השירים ביום, ואני מדגיש, לא בליל שבת אחרי שקיבלתי את השבת, אלא לפני שקיבלתי את השבת, כדי שלא ישלוט באדם לאחר אריכות ימיו ושנותיו אש של גיהנם. זה יעזור לו גם לא לעשות עוונות, שלא יצטרך להיכנס לגיהנם. זה לא איזה סתם סגולות כמו שהרבה חושבים, כמו ב-1800. לא, זה פשוט מחסן את האדם, שומר את נשמתו, לבל תיקשר באיזה עוון ולא ייפול באשר גיהנם. אז לכן אמירת שיר השירים חשובה לפני כן. אלא שהיום בימינו ממתינים עד שיגיע הזמן ערבית, אז קוראים שיר השירים, אשרי ישראל. אנחנו לא נגד המנהג הזה, אבל מי שרוצה לעשות את המנהג כהלכתו, יאמר שיר השירים אפילו עכשיו בחצות היום. הרב יסוד בשורש העבודה, שהיה קודש קודשים, רבי אלכסנדר זיסקינד, חי לפני 250 שנה, הוא היה נוהג, הוא הרב מאורנדה, היה נוהג ביום השישי לפני חצות בשעה לטבול במקווה, לצאת משם, היה לובש בגדים לבנים ולוקח שיר השירים על מגילת קלף, והיה יושב וקורא אותו בנעימה קדושה, ואמרו עליו חכמי דורו שהמלאכים היו יורדים מן השמיים ושומעים את אמירת שיר השירים. ואסיים באפיזוטה מאוד חשובה, ללא ביקורת, הפעם זה כבר קומפלמנט. הייתי בטבריה לפני שנים אחדות בערב שבת, והזמינו אותי לבוא לבית הכנסת קצת מוקדם, שעתיים לפני כניסת שבת, וראיתי מחזה שהשתוממתי לטובה, ועד היום אני מתרגש כשאני נזכר מזה. היו שם קרוב ל-100 ילדים, כן ירבו, בית כנסת מלאה מפה לפה, וכל הילדים קוראים שיר השירים יחד, פסוק פסוק, כל אחד בתורו פסוק, וכולם אחריו במקהלה את אותו פסוק. אשריהם ישראל, התרגשתי מאוד, עברו כבר יותר מ-10 שנים מהמחזה הזה, ועד הרגע הזה המחזה הזה חרוט מול העיניים שלי. אז אתם שם, תושבי טבריה, תברכו, וילמדו מכם גם תושבי שאר הערים. אני מתאר לי שבהרבה ערים העתיקו את המנהג הזה, ויבואו על הברכה, ואשרי המורים ואשרי הילדים שכך עושים. תודה רבה.
תודה רבה וחזק וברוך לרב. ואנחנו עם מאזין מבאר
שבע. אני שוב לא שומע אותך, אבישי, סליחה.
הרב, אני מגביר את קולי, עכשיו אני מקווה שכבר יותר טוב. אנחנו נעלה עוד מאזין, ואחר כך נעשה התנחת הקצרה. עדיאל מבאר שבע, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
האם אני צריך לעשות סעודה ביום הבר מצווה שלי, שזה יוצא בי"ז בתמוז, כי הקדמתי את המסיבה שבוע לפני, או שאני יוצא ידי חובה במסיבה שהיא שבוע לפני, ואם אני צריך לעשות, מתי לעשות?
ודאי שבשבעה עשר בתמוז אתה לא חייב לעשות. יש לך שתי אופציות לעשות את הסעודה, או בלילה שלפני 17 בתמוז. אומנם האשכנזים מחמירים שבלילה לא עושים שמחה, אבל אנחנו הספרדים קיימנן שעדיין בליל 17 בתמוז, כלומר הלילה שלפני, עדיין לא חל האיסורים וכל ההגבלות של בין המצרים, ואז אתה יכול לעשות סעודה, סעודה מצומצמת, לא חייבת להיות סעודה גדולה. לדוגמה, יש בה פוסקים שאלה, משפחה שיש להם גם סעודת מילה וגם סעודת בר מצווה, או שיש להם גם הכנסת ספר תורה וסעודת בר מצווה באותו יום. וקיים עלן במסכת מועד קטן שאין מערבין שמחה בשמחה, מהו לעשות אותה סעודה ביחד? האדמור מאונגבר, עליו השלום, רבי מנשה קליין, שהיה ענק בתורה, כתב תשובה בנושא הזה והביא הרבה פוסקים שדנו בשאלה הזאת, והוא יעץ עצה נפלאה מאוד, שיעשו סעודה קטנה בבית של הבר מצווה באותו יום, לקראת הצהריים, יזמינו את הקרובים ביותר או המכרים והשכנים בעשרה, ואחר כך, אחר הצהריים, יסיימו את כתיבת האותיות לספר תורה, ויכנסו את ספר התורה באולם שליד בית הכנסת, יקיימו את סעודת המצווה, כיוון שיש בזה מצווה לגומרה של תורה. כמו שעושים בשמחת תורה, ככה עושים גם ביום שמסיימים כתיבת ספר תורה. אז הנה, יש לך אפשרות אחת כזאת, או לחילופין הייתי מציע, אם זה לא מסתדר, אפשר לעשות בשבת סעודה שלישית, אבל בעוד יום, בשבת שאחרי 17 בתמוז, אפשר. תזמינו אנשים מסוימים, או קרובי משפחה, שיוכלו ויהיה סעודה גם לסעודה שלישית, וגם סעודה לכבוד הבר מצווה. חזק ואמץ ותגדל לתורה, לחופה, למצוות ומעשים טובים עם כל ילדי ישראל, כי רבותיי, אנחנו צריכים הרבה הרבה תפילות, כי אני עוקב וכבר למעלה מחודש ימים אין יום שלא קורה איזה מקרה לא טוב עם ילד או ילדה בישראל. גם היום לצערנו קרה אסון נורא אתמול, שלשום, וזה אומר דרשני, ואני אומר את זה לעצמי ולכולנו, שצריך לפשפש במעשים. אז חזקו ואמצו, ולהיזהר הרבה מלשון הרע ומשנאת חינם, כי זה הדבר שהכי הורג. אז חזקו ואמצו ובשרות טוב.
שלום, שלום כבוד הרב. רציתי בבקשה לשאול את הרב שאלה. הלו?
כן, אתה בשידור. אתה בשידור.
כן. אני רק לא שומע את הרב.
תשאל את השאלה ואנחנו כבר תשאל אוקיי, בבקשה בסדר, בכל
כן,
רם בכל
כן. כן, שלום כבוד הרב. רציתי לשאול את הרב שאלה. אנחנו גרים בדירה גדולה בקרקע, וכאילו יש שכן שהחליט שהוא רוצה לבנות מעל החצר שלנו, מעל המקום שהשטח הוא שלנו, והוא בנה איזה מרפסת מברזל כזה, כמו שעושים, שמים עמודים ובונים מרפסת לסוכה ועושים מרפסת, והוא חרג כאילו מהשטח שהוא שייך לנו, וההורים שלי הם לא מסכימים לזה. האם יש מזה עניין של מוסר?
אס ושלום.
להגיד
אס וחלילה. תקשיב, הבנתי אותך, ובוא נקצר את האריכות הדברים. סליחה. דע ידידי שבנושאים אלה של יחסי שכנות וכדומה, שולטת ההלכה שהכל כמנהג המדינה. כי ברגע שאדם רוכש לו איזה קרקע, או נכנס לאיזה בית, או לאיזה אזור שהוא משותף, הוא צמוד וכפוף לחוקים הנהוגים באותה
מועצה באותו אזור ואותו טריטוריה, החוקים שמינו הציבור, ואפילו שהם לא אנשים הכי קשרים, אבל כיוון שנבחרו על ידי הציבור, והציבור תיקן תקנה כזאת, וזה מעוגן בהלכה בשולחן ערוך של משפט, בדברי הרמב״ם בהלכות משפטים ושופטים, הרמב״ם כותב את זה בפירוש, וזה כך נפסק להלכה בשולחן ערוך, שאני כפוף, כל אחד מאיתנו כפוף לחוקים הנהוגים באותה עיר, באותו מחוז, לפי הכללים הנהוגים. ברגע שהשטח רשום על שמכם, אסור לא היה אפילו להעמיד עמוד ללא רשותכם, כמובן, וברגע שהוא חרג ממה שצריך, אז הוא לקח על חשבונכם שטח, כיוון שדבר ידוע ומפורסם הוא, שבכל קטע וקטע של דיירים, של בית, של בית משותף, חצרות וכדומה, או רחובות, יש שם הגבלה לגבי המטרים הנבנים, וברגע שהוא חורג, אז הוא לוקח מכם את המטרים השייכים לכם, ולכן זה בוודאי שזו עילה לתביעה, ואפילו בקרב השלטונות, ואין בכך חס ושלום, לא ייתכן שיבוא גזלן, סליחה, לא עשיתי אותו גזלן, אבל אני מביא כדוגמה, לא יבוא גזלן ויסתתר מאחורי ההלכה שאסור למסור. מה זה אסור למסור? אסור למסור זה לא שייך לי, ואני הולך מוסר ממונו של ישראל בידי הגויים או בידי חוקות הגויים. אבל כאשר יבוא גנב אליך הביתה, אז אתה תיתן לו גלידה ואולי פיצה גם לדרך, ועוד איזה קולה עם שקית של במבה, ותגיד לו להתראות לעוד 10 שנים, ולא תזעיק משטרה, אז אתה תיקרא מוסר אם תזעיק משטרה. הייתכן? לא יכול להיות דבר כזה. זה לא יכול להיות שפושע יקבל פרס על פשיעתו. ולכן דע ידידי שיש הלכה ברורה, ויש הגדרה בהלכה, מתי כן ומתי לא. יש בתי דין היום שהם ברוך השם עובדים יפה מאוד, אני מכיר בירושלים, שכשיש דבר כזה, הם מעמידים את זה על תילו, את הדת על תילה ואת ההלכה על מקומה. ואז, כמו שאמר איוב, שאני הייתי עוקר את שיני העבל, האדם שעושה עוול, שעושה פשע כלפי השני, אני הייתי, עיניים הייתי לעיוור, שם הוא כותב, כמה הוא היה דואג לכל אחד ואחד, אז מכאן למדו רבותינו שצריך לעמוד על המשמר, ואתם בהחלט כאשר הוא מזיק לכם ולוקח מכם את המטרים ששייכים לכם, אתם רשאים בלי ספקפוק ובלי חשש לפנות לשלטונות ולמנוע את הדבר. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזינה, שלום לך גברת רחל.
כן, שלום.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול שאלה, שהאמת היא שלא חשבתי אי פעם שנצטרך לשאול שאלה שכזאת, בנוגע לקשרות הבשרים. הבנתי שהרב יש לו חוכות גדולה בה.
היה איזה צפצוף.
בנוגע לכשרות הבשרים, שאלה כללית מדי, בנוגע לכשרות הבשרים, אולי תפרטי על מה את מדברת.
אז לפני שבועיים בעלי היה בהרצאה של רב,
אני מבקש, בואו נעצור כאן. זה לא הוגן ולא אתי, וזה לא, זה איסור של לשון הרע.
לא, לא, זה לא לשון הרע, אני לא מדברת על אף אחד ספציפית.
אני
מבקש גברת, אנחנו לא
מנחה,
אנחנו כבוד הרב בוודאי ובוודאי נוהגים ככה שלא
לא, זה
לא לדבר.
זה לא התפצויות.
בוודאי.
אז, סליחה.
אני לא מדברת על אף אחד.
המנחה, ביקשתי אותך.
אני מדבר איתה, גברת, אני...
לא, אתה לא דבר איתה, דבר איתי.
כן, כבוד הרב, אנחנו לא ניתן לאף אחד לדבר סרה, אף אחד במנהגו של לשון.
שבשידור חי, אנחנו נתחיל לדבר לשון הרע על כשרות א' וכשרות ב', בגלל שאיזה מישהו דיבר, אז היא אומרת שנקרא רב, אני לא יודע מי נקרא רב היום, היום אי אפשר לדעת כבר. וזה לא ייתכן שבצורה אנונימית יעלה אדם לשידור, אם יש לך שאלה, תקשי לרב שלך, תשאלי אותו. אבל לבוא בפרהסיה ולשפוך דם של אנשים תמימים וקבוצות שלמות להכפיש ולאפר באפר ולעשות, אני לא יודע מה זה נקרא, זה איסורים הכי חמורים שיש. את ערכים דף תתבב ולראות שם מה איסור לשון הרע עושה. כל שכן, לשון הרע זה עוד דבר שהיה אמיתי וקרה. כל שכן דבר שהוא לא אמיתי. ולהכפיש צוותות שלמות של שוחטים, אם זה שוחטי עופות, אם זה שוחטי בקר, אם זה שוחטי צון, ואנשים שלמדו והשקיעו ומשקיעים את מיטב שנות חייהם ולא רואים את בני משפחתם, ויש להם יראת שמיים הכי גדולה. קורה שלפעמים אדם טועה, מה נעשה? קורה שאדם נכשל בעבירה. אז אתם פותחים במלחמות ועולים לכלי התקשורת, במקום לתת לאנשים לשאול שאלות הלכתיות מעשיות, אתם מנצלים את את הבמה הזאת להכפיש ולעשות זאת, וכזאת לא יעשה בישראל. תודה רבה.
תודה לרב, ואנחנו עוברים לשאלה...
יותר ערני, סליחה.
כן, כבוד הרב, אנחנו לא אנשים...
זה לא ייתכן, אחד להיות... כזה צריך מיד להוריד אותו
מהשיבור. נכון, נכון, הגברת לא הייתה ברורה. תודה לרב, ואנחנו עם יהודה גבאי מצפת, שלום לך.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול לגבי המנהג או לגבי העניין... שאומרים י"ג מידות ביום טוב, ולגבי הלשם ייחוד שאומרים שם.
יפה, יפה. והתפילה, לא לשם ייחוד, אלא ריבונו של עולם.
כן, ריבונו של עולם.
הבנת, נכון? בוא אגיד לך, כן, ידידי. נכון. פשוט מאוד, חד וחלק, אני לא יודע למה יש פה ויכוחים ומבוכות. המקור ביהודי אשכנז. זה המקור היחיד. הספרדים מעולם לא נהגו במנהג הזה. אני מדבר על הספרדים לפני 500 שנה. אני לא מדבר מה שקרה תוהו ובוהו שאירה ב-300 שנים האחרונות. אבל לפני 500 שנה ועוד יותר אחורה, מעולם לא אמרנו, אנחנו היהודים, הספרדים ואנשי עדות המזרח, מכל הקהילות, לא אמרנו י"ג מידות ביום טוב, כיוון שהם... בגדר של סליחות ותחנונים, ואין לומר ביום טוב סליחות ותחנונים. הוא מפורש בספר שער הכוונות לרבנו האר"י לגבי ליל הושענא רבה, שאפילו שהוא יום של דין שבו נחתמים, השם מזכיר רבנו האר"י במפורש שבלילה קוראים תהילים, ושבע תחנות יש באמצע קריאת התהילים להזכיר את זכותם של שבעה קורתי ברית. ונוהגים ביום חול שאומרים את הסדר של שבעה קורתי ברית, רחמנה את קרדן זכותי דאברהם רחימה בדיל ויעבור, ואחר כך אומרים ויעבור השם על פניו ויקרא, כמו שעושים בסליחות וכמו שעושים ביום הכיפורים. אבל רבנו הרי מאיר שם במקום על אתר בשער הכוונות בדרוש של הושענא רבה, אז הוא מאיר שאין לומר אלא יאמרו אמן, חמנה את קרנן כי עמד אברהם רחימה, אמן, שיסיים יאמר שמה ישראל השם הוא האלוקים, ואחר כך השם מלך, וימשיך לומר את השאר. למה? כי אין לומר י"ג מידות של רחמים שם בימים שאין בהם תחנון. אלה דבריו של רבנו האר"י מפורשים. עכשיו, מה שנמצא בשער הכוונות בדרוש של שבועות שכן אומרים, שוב, זה קטע שלא מדברי רבנו ארי. זה קטע שהסתנן מהדלת האחורית לתוך ספר שער הכוונות, ככתוב מעל הקטע מזולתו. וכל מי שיודע לפתח א' ב' בספרי רבנו ארי יודע שיש קטעים בכתבי הארי שהם לא מרבנו ארי ולא מרבי חיים ויטל, אלא האורחים שבאו אחר כך אצפו כל מיני מדרשים ודרשות, ולפעמים יפה עשו וטוב עשו, כי לא רצו שילכו לאיבוד אותם הכתבים, והדפיסו אותם בתוך הספר, אבל הם היו אמיתיים וכנים, וכתבו שם מזולתו, כלומר זה לא מרבי חיים ויטל. ובאמת הקטע הזה שמדבר בחג השבועות בפתיחת ההיכל לומר י"ג מידות, זה לא מדברי רבנו הארי. עכשיו דוק ותמצא, וכדאי לחקור קצת, תראה בכל המחזורים העתיקים, אם זה מחזור ויטרי, אם זה מחזור של רומא, אם זה כל המחזורים של אשכנז, סידור של הרוקח ואחרים, והסידורים של האשכנזים של היום, כל קהילות אשכנז מכל החוגים מופיע י"ג מידות של רחמים, נכון? אשכנזים נהגו לומר, ויש להם על מה לסמוך, מנהג אבותיהם בידיהם, אבל הספרדים לא אמרו. אלא מה, אתה תבוא ותגיד לי היום, אבל יש סידור של אנשי המערב שהובא משם, שהוצפס שוב עותק מסידורי אשכנז, וכן גם כן סידורי הספרדים הם עותקו מסידורי אשכנז, וזה לא מה, זה לא מהאורגינל שלנו. לכן צריך לדעת שהמנהג האמיתי לא לומר, אנחנו מדלגים על זה, וגם את אותה תפילה מדלגים. עיין בספר יביע עומר, עיין גם כן בספר שופר בציון, קדוש בציון, וכן בשאר הספרים שזכינו להוציא לאור על החגים, מובאים שם כל המקורות והנימוקים, ולכן אנחנו הספרדים מדלגים על זה, חוץ מאמירת התפילה הקצרה שכתב אותה רבנו הארי, המובד בשאר הכוונות, שאומרים אותה ביום חג, גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים, ריבונו של עולם מלא כל משאלות ליבנו לטובה, והפק רצוננו, מלא בקשתנו, אתן שאלתנו לנו ולבני ביתנו חיים טובים וארוכים, כדי שנעבוד אותך בלב שלם. ומסיימים בפסוק ואני תפילתי, זו התפילה בלבד, ומיד אחריה אומרים בריך שמה דמרי אלמה. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה
ליהודה מצפת, שלום. ואנחנו עם מאזין בשם יהושע, שלום לך יהושע.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום, מברך.
כן, אני רוצה לשאול הרב, יש קצת אנדרלמוסיה, אני חושב, בעניין הקדיש שהבעל קורא אומר אחר התפילה. יש, אני ראיתי, יש יושלמים, רב שלמה זלמן, אומר, זה שייך לכל המתים בעולם, שאין לכם מי להגיד קדש אחריו. יש שם שייך לאחרון, ולפני שבוע בבית כנסת, אחד קפץ מלפיות להגיד את הקדש. בלי עליה, והוא היה עבל גם, גם בשבת. אומרים, צריך ניגון מיוחד על הקדש הזה. אסור עבל להגיד את זה בשבת. אולי כבוד הרב, עושה קצת סדר בזה.
האמת שקצת התבלבלתי, כי פתח בקד וסיים בחבית, אבל דיברתם גם על סיום התפילה וגם על קריאת התורה, בעל קורא.
לא, רק קריאת התורה.
אז כן, אז בקריאת התורה, ההלכה האורגינלית, העיקרית, למי שייך הקדיש הזה? לבעל קורא, זה שקרה בספר תורה. זה שייך לו הלכתית, אני מדבר הלכתית. הוא הדין, אני לא מדבר מה עושים היום, זה לא ראיה מה שהיום עושים. הוא הדין שיעור תורה, שרב נותן שיעור תורה או דרשה. בסיום הדרשה אתה רואה היום מקהלה, כולם קופצים וכולם אומרים את הקדיש, וזה טעות. זה שייך לרב אומר הדרשה. וגם אם הרב אינו יתום, גם אם אבי ואמו בחיים, וגם אם סבא שלו וסבתא שלו בחיים וסבא רבא שלו בחיים, כיוון שהוא אמר את דברי התורה, הוא אומר את הקדיש. כנ"ל ילד צעיר, בחלם צעיר שעושה כעת סיום מסכת, ויש שם קדיש, קדיש הגדול זה נקרא, שאומרים אותו דברו עתיד להחדתה אלמה ולחיה מתיה ועוד. זה שייך למי שסיים את המסכת, ולא לי ולא לאף אחד אחר, ולא לאבא שלו אפילו. אותו דבר סיום הקדיש שאחרי עלייה שביעי, שזה נקרא משלים או אחרון אצל האשכנזים זה נקרא, אז הקדיש הזה שייך לקורא בתורה. הוא הדין בשני וחמישי, עלייה שלישי, גם כן במנחה אין לנו קדיש, כי יש קדיש לפני העמידה, אבל במנחה של שבת אני מתכוון, אבל בשני וחמישי יש קדיש, זה שייך לקורא בתורה. אלא שכאן היה חילוקי מנהגים שונים, אבל חדים וברורים. מנהגי אשכנז ומנהגי ספרד. הספרדים, הבעל קורא, מה שנקרא קורא בתורה אצל הספרדים, אצל האשכנזים זה נקרא בעל קורא, לא משנה כרגע, התנדב וויתר ונתן את זה לעולה שלישי, כיוון שיש לו יורצייט או אזכרה, או שהוא בתוך י"ב חודש, על אביו ועל אמו. נתנו לקרוא את הקדיש, יפה. וכן, על זה הדרך, גם כן לגבי השביעי, נתן לו, ויתר לו. אותו דבר הרב הנותן דרשה, זה למעשה מובא, מי שירצה יסתכל ברבי חיים פלאצ'י בספרו כף החיים, אבל לא כף החיים סופר, אלא כף החיים של רבי חיים פלאצ'י, שיותר קדמון, שם הוא כותב שזה קדיש שייך לרב. והקדיש הזה הרב יאמר אותו בשביל כל מתי ישראל, כן, בסדר, גם בשביל המתים. אותו דבר הבעל קורא, הבעל קורא שקורא מה? וכי שאר העולים לתורה, לא היה להם נפטרים? יש להם נפטרים. ויכול להיות גם כן תוך חודש, תוך שנה ותוך שבעה, תוך שבעה אצל הספרדים לא עולה, אצל האשכנזים לפעמים כן, אבל איך שיהיה, הבעל קורא הזה קורא קדיש, הוא קורא קדיש כל המתים שהיו. אותו דבר רב שאומר שיעור, מסיים את השיעור, אז הוא אומר קדיש בעד כל הנפטרים, והאנשים שיש להם נפטרים לא צריכים להגיד קדיש, כי הרב אומר עבור הנפטר שלו. זו ההלכה. אלא שהיום יש סחף גדול וחבל. ולמה אני אומר חבל? מפני שהגמרא במסכת סוטה בדף ממתת אומרת, הגמרא שם שואלת שבזמן שבית המקדש קיים היה עומד על הקורבנות, היו מקריבים קורבנות שחרית, מנחה וערבית. בערבית בלילה לא היה קורבנות, אבל היה איברים מופדרים שנאכלים כל הלילה על המזבח, והיו מחפרים. אבל היום על מה המי כמקיים, על מה העולם עומד כשאין לנו מזבח ואין לנו קורבן? משיבה הגמרא על שני דברים. הגמרא אומרת, קדושה דסדרה, זה קדושה של ובא לציון שאומרים כל יום, כולל בשבת שזה יוצא במנחה, ואמן יש מרבה דאגדתה. רש"י אומר, כשהחכם דורש ואומר קדיש, והציבור עונים אחריו, אני מדגיש, הציבור עונים אחריו, יש מרבה מברך, אז מוחל עוונותיהם של ישראל, כמו שמפורש גם בתנא דבליהו, מפורש גם בגמרא שלנו, שאמירת יש מרבה היא המחפרת, והיא קוראת גזר דינו של אדם. ובזוהר הקדוש כתוב, במסכת שבת מובא בסתם, שהיא מבטלת גזרות קשות הרעות. אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו. אבל בזוהר מובא, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. נגזר עליו 70 שנה של איסורים. הוא עונה יש מרבה על הדרשה, על שיעור תורה, אז הוא זוכה. אלה שעונים, לא זה שאומר, אלה שעונים, הם נקרא גזר דינם של 70 שנה. ולכן כותב רבי אברהם אזולאי מפורש בספרו חסד לאברהם, שקדיש זה שייך לרב האומר הדרשה, קדיש זה שייך לרב האומר שיעור, קדיש זה שייך לקורא בתורה ולא למישהו אחר. וחבל שאנחנו מפסידים, כיוון שסתם אנשים לפעמים נרדמו כל השיעור, ובא רבי חנניה ויעיר אותם מהשינה, ואז הם אומרים קדיש. על מה הוא אומר קדיש? על החלומות שהוא חלם, או על היתושים שהוא גירש? אני לא יודע. אז איך שלא יהיה, הקדיש הזה הוא חשוב מאוד, ועניית יש מרבה עוד יותר חשובה, כי גדול העונה יותר מן המברך. אני מבין שהזמן כבר...
אנחנו ברשות הרב ננסה לדחוף עוד שאלה.
לדחוף? בבקשה.
בבקשה, יש לנו מאזינה פרידה שהמתינה. שלום בקצרה, גברת פרידה.
שלום וברכה, אני מבקשת...
שלום, שבת שלום, בבקשה.
שבת שלום לכל עם ישראל ולרב אריכות ימים והכל טוב. אני שואלת, אמא שלי נפטרה שהייתי קטנה בחוץ לארץ, ואין לי קבר, אני לא יודעת מתי היא נפטרה, אין לי תאריך. אני רוצה לעשות לה אזכרה, אני לא יודעת מתי לעשות את זה.
את יכולה לבחור יום בשנה שפחות או יותר הוא קרוב לליבך, ולעשות ביום הזה אזכרה לאמא.
אני מאוד מודה לך.
שמי שנפטר ולא יודעים מתי הוא נפטר, אם יכולים לשער פחות או יותר מתי הוא נעלם או מתי קרה מה שקרה, אז כן, אם לא, אז בוחרים איזה יום. את יכולה לקחת לדוגמה את יום עשרה בטבת, זה נקרא יום הקדיש הכללי, ולעשות בו אזכרה במוצאי הצום, לעשות אזכרה, או בלילה שלפני, לעשות אזכרה לאמא. תהיו חיים טובים וארוכים, טובים ומתוקנים.
אמן.
גם לכם, שבת שלום ואריכות ימים וכל טוב.
אמן ואמן.
תודה רבה לך ולצוות.
ותודה למתוקים לכולם.
אמן ואמן.
תודה לברכה, שבת שלום לכולכם.
שבת שלום והברכה שעשית,
תודה.
ברכה של כל עם ישראל.